ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. המפגש שלנו היום מספר על נושא מאוד מאוד מעניין. ישנו רמז גדול, רמז עצום, התמון, בתוך הנושא של השבוע הזה. הנושא של השבוע הזה, על פי האמונה היהודית, זה פרשת השבוע. פרשת השבוע מרמזת רמזים כל הזמן על איך לחיות את החיים. מה הכוונה איך לחיות את החיים? אולי כל אחד חושב אחרת. מה הכוונה איך לחיות את החיים? אולי כל אחד חושב אחרת. נכון, כל אחד חושב אחרת, אבל יש גם דומה. למה אני מתכוון? מה הדומה? אם אני אשאל אתכם מה אתם הייתם רוצים הכי הרבה בחיים שיהיה לכם בפנים, מה הייתם אומרים? איזה מילים הייתם מחפשות? חופש, מה עוד? שלווה, שלום, אהבה, בריאות. בריאות, דבר ראשון, רבותיי, בריאות אני שומע כאן בקהל, דבר ראשון. תחזיקו ראש איתי, אם אתם לא מבינים אותי, תעצרו אותי. בריאות, חוסר בריאות קורה ממה? ממצב של אי שלום פנימי. המוח חושב ככה, הלב אומר לעשות ככה, פעם הלב אומר ככה, הראש אומר אחרת. פעם אני מרגישה לעשות ככה, אבל הראש אומר אחרת, יש לי חיכוכים, וכל פעם במה זה בא? פעם עם הילד, פעם בעסק, פעם עם השכנה, פעם בזוגיות. נוצר חיכוכים, איי, אולקוס, מה אולקוס קשור לכל זה? מה, אכלתי עצבני, למה עצבני? אין שלום בראש. אין שלום בתודעה. גם לאינטלקטואלים בינינו, אנחנו מחפשים את ה-brotherhood. The brotherhood, האחדות, האחווה בינינו, תלויה ב- שאני שם שלום בתוכי. ופרשת השבוע יש רמז גדול לעשיית השלום הזה בסוד הקרבת הקורבן. אני רוצה להסביר בסיפור למה אני מתכוון חוסר שלום. הרבה מאיתנו מכירים את הסיפור הזה, אבל בואו נתבונן עליו בעוד גישה. בעבר הרחוק יהודים היו גרים בכפרים ליד כל מיני מקומות. אחד הפעמים ישוב שהיה גר בסמיכות להר געש חווה התפרצות הר געש, הסכר נשבר ומים מתחילים לבוא ולשטוף את היישוב. לאט לאט. מה עושים דבר ראשון? אנשי היישוב מתחילים להתפנות. ואז שם היה איזה רב אחד גדול. איש מאמין ופשוט. מה זה מאמין ופשוט? שעשה שיעורים כיפים לכל החבר'ה ביישוב. ואהבו אותו ודאגו לו. אבל מה? כשהוא התחיל לראות את האותות הזרה שמתחילים לזוז וכולם מכניסים כנס קצת ללחץ, המים מתחילים להתקרב, מה יהיה, לא יהיה, יצוף, הוא צריך להתפנות, לא צריך להתפנות, הוא היה באמונה שלמה שאני נשאר במקום והשם ידאג לי. אתם מכירים את אלה, נכון? מה, השם יעזור, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. אמרו ביטחון בהשם או לא ביטחון בהשם? קיצור, הוא נמצא שם ביטחון בהשם, ובאים אליו החברים ואומרים לו, הרב, תשמע, שמענו שכנראה יגיע מים ויציף את בית הכנסת, כדאי שנזוז. הוא אומר, אל דאגה, בני, בעזרת השם יהיה בסדר. מתחילים להגיע מים לברכיים. מגיע כבר צוותי הצלה עם כל מיני תחפושות כאלה. כבודו, תיקח איתך את החפצים החשובים ואנחנו זזים. המים ממשיכים לרדת לכיווננו ואי אפשר לעצור את זה. אומר, כבודו, כל מה שהשקעתי פה זה לא יהיה לריק. אני בוטח בהשם באמונה שלמה שיהיה בסדר. המים מגיעים לחזה, שולחים סירת הצלה. הוא מסרף גם לה. הוא כבר שוחה במים ומתחיל לחשוב, נו, הקדוש ברוך הוא, אני אמנתי בך, מה אתה עושה כאן? מגיע מסור, קורא לו, תתפוס בחבל, אנחנו לוקחים אותך, אומר, אני מאמין בהשם באמונה שלמה, לא גמרת מילים, בלו, 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 בלו. נופל לתוך המים, עולה לעולם האמת. עם מה הוא עולה? עם קריזה. עם עצבים, איזה קריזה? איך לא הצלת אותי, אני שהאמנתי בך? אני שכל כך החזקתי ביטחון, עשיתי את האלף בית של אותה יהדות. איך לא הצלת אותי? סליחה? אתה היית כל כך תקוע באמונה יפה, היית כל כך תקוע באמונה יפה, אמונה יפה, אבל קצת לא פרקטית. איך שאתה חושב שאני עוזר אמור לעזור לאנשים, זה לא כמו איך אני חושב שאני אמור לעזור לאנשים. שנינו מבינים שצריכים עזרה, רק איך העזרה הזאת תוגש? אתה ציפית אולי למשהו אחר, אבל מה אני שלחתי לך? שלחתי לך מישהו, ואחרי זה שלחתי לך עוד פעם, ואתה היית תקוע בעמדה שלך. גם אני רציתי שתנצל, וגם אתה רצית להינצל. רק אני חשבתי קצת אחרת. הבן אדם הזה עלה לעולם האמת בחוסר שלום, היה לו מלחמה, כי הוא חשב ככה, ואחר חשב ככה. אז מה קורה לנו במערכות היחסים שלנו? יש לנו לפעמים חיכוכים. הן עם עצמי, והן עם אחרים. ולמה אני מצפה? שלום לאיזון. בשביל זה ירדה תורה לעולם. לשום שלום, אומר הרמב״ם. לפעמים כשאני שומע מישהו מדבר על נושא מסוים, אני רואה את אותו נושא, אבל אחרת. ובפרשת השבוע יש לנו רמז מה אני עושה בנקודה הזו, והנקודה הזאת היא מאוד חשובה. זה רמז גדול שאני חייב לעצור עם עצמי ולומר לעצמי איזה משפט שתיים. לעצור ולומר לעצמי משפט שתיים, לא מסובך, משפט שתיים. אבל כדי להגיע למשפט שתיים, אז בואו נצא למסע ביחד. נסתכל בפרשת השבוע. נראה את סיפור הקורבנות, נשאל על זה שאלות. למה זה היה ככה? למה עשו ככה? למה ככה? לא מובן. ואז נראה את התשובה, ומהתשובה נבין את הרמז הגדול לעשיית שלום. אז נצא לדרך. אנחנו מתכוונים קודם כל על תכלית בריאת העולמות. ניתבע לו הקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים, כלומר לעשות משכן אלוקי פה, מאחר ואין בית מקדש בתוכנו. ואי אפשר, אלוקות לא יכולה להיכנס למקום שאין שלום. וליצור שלום אני יכול לעשות רק על ידי שאני מתבונן בסוד הקורבן. קורבן מלשון קירוב, להתקרב. להתקרב למי? להתקרב אליו. ואיך אני מתקרב אליו, אל הבורא? על ידי שאני מתקרב לאחר. אפשר לקחת את זה או להתקרב לבורא, והיום אנחנו לוקחים את זה להתקרב לאחר, מערכות יחסים. איך אני מתקרב לאחר? איך אני יוצר קרבה? פה יסוד גדול, כי כשאני ייצור קרבה למישהו, אני ארצה לתת. אני ארצה להיות איתו בשלום. אבל כשיהיה לי קרבה למישהו, אנחנו נלמד איך עושים קרבה. כשיהיה לי קרבה, מה התוצאה שלי? מה יצא לי מזה? חייב לצאת מזה משהו טוב, לא ככה יש אגו. חייב לצאת מזה משהו. מה יצא לי? יותר זרימה, פחות קיוט, פחות עצבים, פחות פתיל קצר. יצא לי קרבה, אני אצור קרבה. איך אני יוצר את הקרבה הזאת? כשאני מרגיש קרוב למישהו, מה אני מרגיש? יותר טוב. אני רוצה לעשות לו טוב, ולא הפך הטוב. וכשאני רוצה לעשות למישהו טוב, אז זה יוביל אותי לשלום. זה יוצר את השלום. ולפעמים אנחנו מסתכלים אחד על השני, ורואים שכל אחד חושב אחרת לגמרי. אז איך יהיה שלום? איך נוצר את הקרבה הזאת? בואו נראה בסוד הקורבן. כאשר נסתיימה מלאכת המשכן, הקדוש ברוך הוא רוצה להשכין את האור האלוקי, הן בעולם והן בתוכנו. כיום זה רק בתוכנו, אין לנו בית מקדש שלישי. כשהגיע חנוכת המשכן, הקריבו 12 השבטים קורבן אחד זהה. כשהגיע קורבן המזבח, יש את המשכן, את כל המבנה, ויש את המזבח. כשמקריבים קורבן למשכן, כולם מקריבים את אותו דבר. ומציינים את זה פעם אחת. כשמקריבים קורבן למזבח, כולם מקריבים את אותו דבר, אבל מציינים את זה 12 פעמים. למה אתה מבזבז מילים? תגיד, ב-12 הנשיאים הקריבו למזבח א', ב', ג', ד'. שימו לב איך זה בא לידי ביטוי בפסוקים. ויביאו את קורבנם לפני אדוני, 6 עגלות צב ו-12 בקר, עגלה על שני הנשיאים ושור לאחד, ויקריבו אותם לפני המשכן. 4 פסוקים אחרי זה, אם אכן מסליחה לי מדויק, 6-7, ויומר אדוני אל משה, נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום, יקריבו את קורבנם לחנוכת המזבח. ואז מציינים כל נשיא מה הוא יקריב. ומה שמעניין, שהכל אותו דבר. אז למה אתה מבזבז שורות? תגיד 12 נשיאים הקריבו את אותו דבר גם למזבח. איפה הוא עושה את זה? כשהוא מתאר את המשכן, אבל לא כשהוא מתאר את המזבח. זו שאלה ראשונה. אנחנו מנסים להבין מה ההבדל. אם זה כך, נסכם את השאלה. בחנוכת המזבח, בחנוכת המשכן, הביאו את קורבנם לפני השם, 6 עגלות צב ו-12 בקר, פסוק אחד. לעומת זאת, בקורבנות שהביאו הנשיאים לחנוכת המזבח, מופיעה בתורה אריכות גדולה ביותר. והיא מונה ומפרטת אצל כל אחד ואחד מ-12 הנשיאים את קורבנותיו, אף על פי שכולם הביאו קורבנות זהים ממש. אבל היא מונה את זה 12 פעמים. הרי כל אחד מהנשיאים הקריב בדיוק את אותם קורבנות. מדוע יש לפרט שוב לגבי כל נשיא 12 פעמים את כל פרטי הקורבנות? השאלה הבאה היא, הקדוש ברוך הוא מזכיר את עצת שבט יששכר, שהוא הציע ל-12 השבטים לעשות את הקורבנות האלה. הוא הציע להם לעשות את הבאת הקורבנות, אבל כל אחד לפי דעתו. שימו לב, הוא הציע להם להביא את הקורבנות ל-12 הנשיאים. אז מה הוא הציע להם? א', ב', ג', ד'. אבל הוא אומר בכל זאת, הא', ב', ג', ד', שכל אחד מביא מעשה דומה לחלוטין, יהיה לפי דעתו, לפי כוונה שלו, לפי איך שהוא רואה את זה. מה כוונה לפי איך שהוא רואה את זה? אני מביא קורבן, מזרק כסף, כערת כסף, ג' ד', 12 נשיאים מביאים בדיוק את אותם כלים, אבל הכוונה שונה מאחורי הכלים. אתה יודע למה אני מביא כערת כסף? 130 משקלה, כי זה מכוון לגיל של אדם הראשון. זה מכוון לגיל של אדם הראשון. שבט אחר אמר, אתה יודע למה אני מביא כערת כסף 130 משקלה? גם אני בדיוק כמוך. למה אני מביא כערת כסף משקלה 130 גרם בדיוק כמוך, בדיוק כמו כל הנשיאים, הכוונה? נכון, אני מביא כמוך, אבל חבר, רגע, תשמע את הכוונה שיש לי בפנים. אני מתכוון לאותו מדרש שאמר, אל תקרא כערת אלא עקרת. מה הכוונה? שזה היה האדם הראשון, שהוא היה עיקרן של בני האדם. עקרת מלשון עיקרן, עיקר. עיקר הבריאה זה האדם. וכשאני מביא עכשיו קורבן למזבח, למשכן, אני מביא קורבן, מה זה הכוונה קורבן? לוקח משהו גשמי ומביא אותו לבית השם האלוקי. למה, מדוע, מה ההיגיון? לוקח לי עגלות, לוקח לי מזרק כסף, לוקח לי זה, מה ההיגיון? מה אני בעצם מזכיר הכוונה מאחורי זה? אני מזכיר לך תודה שהבאת אותי לעולם. הערת סוגריים. מה תודה, מה תודה, תראה איזה בלגן. נו, בחייכם, מתמקד על הבלגן או על הטוב? זו הייתה בדיחה קטנה. צוחקים, חוזרים לנושא. שמחה פורצת גדר. בואו נחיל עוד. זה מעניין. אתה מאביא כערת כסף. משקלה 130, מה הכוונה מאחוריך? הגיל של אדם הראשון. שהניא תולדות בדמותו. רגע, רגע, ומה אתה מתכוון, הנשיא אתה, יששכר או זבולון, כשאתה מביא קערת כסף? אני מתכוון שאדם הוא העיקר של מעשה בראשית. הוא צריך לגלות את עצמו, לגלות האלוקי שבתוכו, על ידי מה? על ידי הניסיונות הקשים. על ידי כל מה שהוא עובר. הוא מקבל את זה כדי שיעשה תיקון, ולא ישאל למה? אז הוא קורבן, מסכן. תשאל למה? אז אתה מתקרב לדעת האלוקית. לא למה, למה? זה העיקר, זה האדם, בשביל זה הוא ירד לכאן. רגע, וזבולון, כשהוא עושה קערת כסף, למה הוא מתכוון? אותה 130 משקלה כסף, למה הוא מתכוון? אני אגיד לכם למה זבולון מתכוון. הוא אומר לי, שכר תודה, אני דייג טוב, אני בים, אני מביא לך את שלי, את הגשמיות, את הכסף, ואתה מביא לי אוכל. אני מודה להשם על הקשר שיש פה בין שני אחים. אתה חזק בזה, אני חזק בזה. וכל אחד נותן. כל זאת הקרבה? אבל זה מעניין, בואו ניכנס לקרבה הזה ממסע קצת אחר, נכון. אנחנו ניקח את זה טיפה לעוד שלב ועוד שלב. נבין את הרמז הגדול. שכל מה שאנחנו אומרים זה איך אנחנו יוצרים שלום, איך אנחנו יוצרים את הקרבה, נכון? זוכרים, זה הרעיון שלנו. ואנחנו מסתכלים עכשיו בסוד הנשיאים. אז בעצם כל נשיא הביא את אותו מעשה, מעשה דומה, כוונות שונות. כלומר, במעשה כולם באחדות, אבל כל אחד יש לו את הייחודיות שלו. איך גם וגם? אחדות זה נראה צריך כולנו אותו דבר? לא, לא אחידות, אחדות. מה, כולנו אותו דבר? לא, אחדות. זה אומר, א', ב', ג', ד', ביחד יוצרים שלם, עולם שלם. כדי להיות בשלום צריך לראות עולם שלם. ואני מתכוון לזה. כשאתה בתקשורת עם מישהו אחר, באירוע תקשורתי, כדי שיהיה שלום ביניכם, תראה עולם שלם. מה הכוונה בלראות עולם שלם? לראות גם את הצד שלו, מה קורה בתמונה אצלו, מה המכלול אצלו, וכמובן גם אצלי. זה לא רק שאתה תראה אצלו, ברגע שהוא יבין שאתה רואה אצלו, אתה עושה את העבודה עם עצמך. אני רוצה לראות עולם שלם, מדוע? כדי להיות בשלום. מה זה עולם שלם? לראות את המכלול בתוך כל האירוע, מה בעצם, איך אתה רואה את הדברים? איך אתה מצייר את זה בראש? למה אתה חושב ככה? כשאני אתן את הזמן, שימו לב, כשאני אתן את הזמן, וזה אחד הדברים הכי קשים, להוריד הילוך, לעצור, אבל פה אנחנו בעצם מנסים לעודד את עצמנו לעצור. למה כדאי לעצור? כי אתה תראה עולם שלם. ואז כשתראה עולם שלם, אתה תראה יותר שלום. עכשיו הבנתי מה הכוונה שלך. זה דווקא כוונה יפה שאתה מביא כערת כסף, שאתה רוצה להזכיר את הקשר היפה הזה בינך לבין יששכר. וואו, השם את זה רואה. רק אנחנו לא רואים את הכוונות אחד של השני. למה אתה עושה את מה שאתה עושה? למה אתה מדבר את מה שאתה מדבר? למה אתה מתנהג כמו שאתה מתנהג? כדי ליצור את הקרבה בינינו, עלינו לעצור ולקחת זמן לראות עולם שלם, תמונה שלמה. מה הכוונה? לראות את הכוונה מאחורי הדברים. מה הביא אותך לזה? ומאחר ואנחנו כולנו עסוקים בהרבה פרשנות, לחשוב שאני יודע מה הצד השני רוצה לומר, וזה מדוע? כי אני שבט ואני מסתכל בצורה מסוימת. אז אני מסתכל מהצורה הזו ואני לא רואה שבעצם זה שממולי יכול להיות הוא משבט אחר. וכשאני מדבר על איזה נושא, אני מתכוון, אנחנו מדברים על אותו נושא, זה הדומה, אבל יש לי בו גם את הייחודיות שלי, את השוני שלי, את הנבדלות שלי. האם השפה שלי מובנת? כלומר, פה אנחנו צריכים לא לחשוב עוד ו. מי שפותח תיקים וחושב למרחוק ויש לו בינה חזקה, כי כולנו חכמים, כולנו נבונים, ככה כתוב בתפילה. פה אבקש באמת ממכם כדי ליצור תנועה של שינוי בנפש, הרי כל העניין של הלימוד שלנו, ובטח באור החסידות, כי זו שיחה שלקוחה מהרבי מלובביץ', ליקוטי שיחות חלק ח'. הנשיא שעניינו שלום ואהבה, דרך התודעה שלו, מוביל אותנו לתודעה של שלום ואהבה. וכאן מה אני מבקש כרגע לעצור? במקום לפתוח עוד תיקיות, להתמקד על הרעיון שעוד שלא ראיתי תמונה שלמה אצל האישה, אצל הילד, אצל החבר לעבודה, אצל המנכ״ל, אצל השכנים, בזוגיות שלי, אני לא יכול לשפוט, אני לא יכול לקחת באמת החלטות, אתה עושה פה עוול גדול, אנחנו עושים עוול אחד לשני. אנחנו פוגעים אחד לשני, אז איך יהיה שלום? איך תהיה קרבה? אז איך אני יוצר קרבה? אני עוצר רגע ומנסה להבין את הכוונה שלו. מה יקרה אז לדעתכם? סליחה, מה? אוקיי, פה מעלים זה, אבל אני לא רוצה קרבה אליו. ודאי שאם אתה לא רוצה קרבה אל מישהו, אז מה הסוד הוא? לא לדבר. לא לומר דבר, שתיקה, וכדי לא לפגוע בצד האחר, איך תעשה את זה על פי תורה, כי זה שלום. מאחר ואני חושבת אחרת, ואני רואה את הדברים אחרת, אני אמנע מלהגיב לשאלות ולהתקפות, כי אני פשוט רואה את החיים אחרת. אני מבינה שאני צריכה לעשות משהו, וזה לא אישי. מה את מסבירה לצד האחר? את הכוונה הפנימית שלך. איפה את נמצאת? אם הוא לא יכול לקבל את זה, אז הוא ימשיך לשלוח אס-אמסים או לשגע אותך. מה את עושה אז? מרפא, לא לדבר. כי הדיבור זה סוד המלכות. המלך, איך הוא מולך על העם? על ידי דיבור. הוא לא יכול להיות רק במחשבה. תגלה את הכוונות שלך. תגלה את הדיבור. וזה מה שמביא לקרבה. שאתה מגלה את הדיבור. את הדיבור הפנימי שלך. אתה יודע למה אני החלטתי להיפרד? אתה יודע למה החלטתי לעבור מקום מגורים? אתה יודע למה אני כל כך כבר לא יכולה לחיות באזור הזה? אתה יודע למה אני עוזבת? אתה יודע למה אני סגורה? ואת הדוגמה שנתן, ארצה לקחת כרגע, אחרי שניכנס שוב פעם לכתובים, אנחנו ניקח דוגמה ונמשיך להתבונן ברעיון הזה, שמה? לעצור רגע ולשמוע את העולם השלם. פה אנחנו מתעכבים עכשיו, בסדר? פה אני מבקש כאילו שנתעכב כדי שנעשה עבודה אמיתית. ואז את לבד תדעי מתי לא צריך בעצם לדבר, וכן צריך לדבר. אנחנו ניצור שלום על דרך האור, לא לדבר, כי יש לנו הלכה. אדם שלא מדבר עם חברו מעל לשלושה ימים בכוונה מוחלטת, עובר על לא תיתור לאחיך בלבבך. אם אתה תיתור, זה נקמה כזאת קטנה, אני לא מדבר איתו. אם אתה נותר, מה קורה? אתה פוגע רק בעצמך. מדוע? כי אהבה לא נמצאת במקום שנותר. שלום לא נמצא במקום שמצדיק את עצמו, נותר, רוצה נקמה. האם השפה שלי מובנת? אז איך אני אצור? כי כרגע אני אולי במלחמה עם מישהו. איך אני אצור קרבה? שלום, חיבור הפכים. בואו ניכנס לרעיון הזה, בסדר? פה נתעכב, בסדר? כאן נתעכב. נחזור אל השבטים. שימו לב, אתם זוכרים את הסיפור שלנו בהתחלה? הוא ראה ככה מה זה עזרה, והבורא ראה עזרה אחרת. שנינו יכולים לדבר על אותו דבר, אבל אם אנחנו לא מציגים עולם שלם עם הפרטים, עם המכלול, מבהירים את הכוונה שלנו, לא נוכל להגיע לשלום. פה אנחנו מתעכבים, זה נקודת השיעור. מה זה אומר להתעכב? להסביר, לגלות בדיבור את העולם, את המכלול השלם שלי, איך זה בא לידי ביטוי, ניכנס לזה. כלומר, באיזה מצב אני אהיה שאני ידע שאני אכן עושה את זה? במילים אחרות. למה זה טוב? ללב שלי. בריאות, אתה אמרת, איפה הוא אומר בריאות? בריאות, זה הבריאות. זה סוד המחלה על פי קבלה, שאנחנו חוסמים את עצמנו. לכן הבורא אמר, לא תיתור, אתה תהיה בריא בסופו של דבר. מה, אבל איך הוא עשה? רגע, תבין את הכוונה שלו, תתחיל לדבר איתו, ודברים יתגלו. בואו נראה. אז כאן אני רוצה לחזור לשבטים, הרי אמרנו, כל אחד הביא קערת כסף, הרומזת אחד לשנותיו של אדם הראשון. אבל גם כן, אצל שבט אחר, כשהוא הביא את קערת הכסף, המדברת על 330 כסף משקלה, אני חוזר קצת אחורה ואנחנו ממשיכים באותו רעיון. הסברתי על מה נדבר, ואנחנו חוזרים קצת אחורה, מדברים שוב פעם על השבטים, על המעשה הדומה שהם הביאו, אבל המעשה הדומה שהם עשו, הקרבת הקורבנות, אבל הכוונות שונות. ואם, לפני שנחזור פה אל האותיות המחכימות, הייתי רוצה להוסיף. מה זה הבאת הקורבנות? למרות שזה לא שאלת השיעור, זה לא הנושא של השיעור, מה הקטע של הקורבנות בעם היהודי? מה הקטע של להביא קורבנות? למה הקדוש ברוך הוא צריך את הכסף שלך? הוא עשה אותו. הוא צריך את הזהב שלך? הוא עשה אותו. או מה בכלל להביא דבר גשמי? לא, מה זה? למה? יש תשובה לשני השאלות האלה, ולא נעמיק בדבר. בקצרה, סליחה? יפה, אתה נוגע כבר בתובנה. אתה צריך אותו והוא צריך אותך. אבל קודם כל בוא נסביר את התשובה, יפה מאוד. אנחנו מדברים על אותו דבר. אני פשוט מצייר לזה, אני מתכוון, מסביר איך אני חושב את זה. אז מה התורה מסבירה? שבעצם שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. הכל אחד. מה הכוונה הכל אחד? הכל בא ממנו. הוא האומן. הוא צייר את הכל. תחשבו כמו אומן, בואו ניקח כמו משל, הוא צייר את הכל, אז כאילו זה בא ממנו, אז כאילו זה שלו. ואיך אנחנו יודעים שהוא לא מתגאה? הוא לא כתב את השם שלו בתחתית הבריאה. כמו צייר, שקודם כל השם שלי, שידעו אותי. הוא ענב מאוד. אבל בסדר, בעולם שלנו צריך לכתוב את השם. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא ככה מביא לך את הפרנסה, לא להתבלבל. לא להתבלבל, פשוט להבין את הכוונה, למה פה אתה רושם את השם על היצירה שלך. כי ככה הקדוש ברוך הוא מביא לך את הפרנסה. מותר לך לציין את זה. אז פה מה אני רוצה לומר? שמאחר והכל אחד, שמע ישראל השם הכל אחד, הכל בא ממנו, הכל בא ממנו, אז כשהנשיאים שהם הראש מדריכים את העם, אומרים לו דבר ראשון, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. דבר ראשון, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. כלומר, תראה את הנולד. מה זה הנולד? איך דברים הם בשורש. איך הדברים הם בשורש? שהקדוש ברוך הוא, שעשה אותך, הוא רצה שתיקח את הגשמי, ותביא אותו למשכן. מדוע? כי על ידי זה אתה מכיר באמת שהכל ממנו. אתה באמת מחזיר את זה, למשכן, לאחד, לאחדות, על ידי העבודה שלך. מה הכוונה על ידי העבודה שלך? אני עובד בתוך הניסיונות שלי, בתוך הצרות שלי, בתוך הקשיים שלי, בתוך הדרמות שלי. כל מה שאני סובל ומבקש ברכה עליהם. אבל בתוכי אני מרגיש תודה על כל מה שבראת. תודה על כל מה שנתת. איך אני יכול להודות? בוא נסתכל מה קורה לי עכשיו עם הילדה, עם הבן, עם הבריאות שלי. אופה. כל זה בא עליך לטובה. איזה חכם רואה את הנולד? אז ברעיון שלנו, למה מביאים דברים גשמיים אל המשכן? להחזיר את החלק שנפרד כביכול מהאחד, מהקדוש ברוך הוא, אל האחד חזרה. וזה דבר מאוד נשגב. זה סוד הזוהר, זה הזוהר, זה הקבלה. עד כאן אני מובן? זה כאילו, כשאתה שומע את הבן שלך, מה זה מתלהב מהאופניים, אבל אתה לא שומע, אבא תודה, לא שצריך את התודה שלו, אבל הוא זוכר שאני עושה לו טוב? מעניין. שוב, אתה לא צריך את זה, אבל זה עוד חלק של ההוויה, זה עוד חלק של מערכת יחסים. תתבטא גם שם. תודה אבא, תודה אמא, תודה אשתי. אז זה העניין של הבאת הקורבן, להחזיר אותו לאחד, למשכן, למקום הרוחני שלו, להשיב אותו. וזה מה שנאמר, שבני ישראל גלו מעל שולחן אביהם כדי להוסיף גרים עליהם. מה זה גרים? כתוב במדרשים בפרדס, ניצוצות. מה הכוונה ניצוצות? יש אלוקי בכל דבר. כשאתה מביא אותו למשכן, אתה מחזיר אותו לשורש. מה הם עשו השבטים? לקחו קערת כסף? ומה הם הביאו? איזה כוונה מאחוריה? אנחנו העיקר. תודה על כל ההשקעה שלך. אני רואה שנתת פה את מעשה בראשית בשבילי. כל העולם לא נברא אלא בשבילי. פה התלמוד נכנס. אתה מבין עכשיו את הרעיון. וזה לטוב. אז בואו נמשיך. אז אמרנו על התחלקות בקערת הכסף, שבט אחד שהקריב, רמז לשנותיו של אדם הראשון. ואילו שבט אחר התמקד על, ברוך הבא, שבט אחר התמקד על מה? על כך שהאדם העמיד תולדות לקיום העולם. בין 130 שנה היה שנאמר, ויחי אדם 30 ומעט שנה, ויולד בדמותו. שימו לב, אותו נשיא שהביא את ההקרבה הזאת, חשב על הרעיון הזה. אתם זוכרים מה אמרנו על זבולון עם קערת הכסף? חשב על האחדות, על התודה, על הקשר עם האח הזה. שאתה, אנחנו משלימים אחד את השני. אני עובד, אתה לומד תורה. פה אנחנו מתמקדים על שבט שמדבר על שנותיו של האדם שהוליד, הביא לתולדה, ילדים. ילדים זה שמחה, ילדים זה... הערת סוגריים, עד שהם גודלים, סתם.
אין מה לעשות.
אבל כשלומדים לחיות עם הילדים שלנו בשלום, וזה מה שאנחנו עושים פה בשיעור היום, איך יוצרים קרבה לילד שלי, לאישה שלי? אז במלא ילדים זה יהיה שמחה. לחיים. לחיים לחיים, הכל מן השמיים. אז בואו נעבוד על הכלי הזה, איך אני בעצם, זה בא לידי ביטוי, הקרבה הזאת, איך אני יוצר אותה. ואנחנו ממשיכים. אז אם הוא מתמקד על קערת כסף, אחד אומר שנותיו של האדם שהביא תולדות, בריאות חדשות, דברים חדשים, התחדשות. ומצד שני, הוא אומר גם כן בדמותו. הרי אם בראתי משהו בדמותי, אז אולי הכל צריך להיות אותו דבר. אלא לא, הבאת תולדות, בריאות חדשות, כן בדמותך, אבל גם לא בדמותך. אף על פי שלקיום העולם, כל התולדות שהוא העמיד בלשון רבים, שהעמיד אדם הראשון, כל המשפחות, אתם זוכרים? למיניהם. שימו לב. היו בדמותו, ובכל זאת הם היו אנשים נבדלים ושונים. כלומר, יש בי מהאבות שלי, ויש בי גם את הייחוד שלי. בקיצור, נו, אתה דומה לאבא שלך, אתה דומה לאמא שלך. רגע, אבל יש גם אותי. אז יש פה שני נושאים, דומה ושונה. מה הדומה? זה האחדות. מה השונה? זה הייחודיות. אבל לא שונה ממקום לא בריא, לא טוב, מרחיק. אלא יש לך את הייחודיות שלך. ומעניין לדעת מה הכוונה שלך מאחורי הדברים. כשאתה הבאת קערת כסף. ומעניין לדעת מה הכוונה שלך מאחורי הדברים כשאתה הבאת קערת כסף. ומעניין לדעת מה כוונת הדברים כשאתה הבאת קערת כסף, מתנה לחתונה, הבאת צ'ק נמוך, הבאת צ'ק גבוה. כמובן אם זה עניינך או עניינה, כן? לא כל אחד ישאל. מה הכוונה מאחורי הדברים כשאת מדברת על עזרה, כשאתה מדבר על לעזור, מה הכוונה מאחורי הדברים כשאת מקללת אותי, כשאת צועקת עליי? אנחנו אחד ואנחנו נבדלים ושונים. כלומר, כדי להתחיל ליצור קרבה אמיתית ושלום, תפיסה של דבר שידוע לכולנו, אנחנו פשוט מחדדים את זה מתוך תורת ישראל. כי הרי היא חובקת עולם. שימו לב כמה מסרים היו פה עד שאנחנו מגיעים לנקודה. שימו לב איזה אינסופיות. מרתק, חובקת חוכמות עולם. וכמובן שעכשיו אנחנו נכנסים למקום הפסיכותרפי פסיכולוגי, כי במילא זה כתוב בתורה. הרי בתורה, לא בתורה, חלק מהתורה זה גם כן העבודה, שהעבודה זה התפילה. ובתפילה מה כתוב? רפאנו, והדגש על מקף על א', רפאנו. לרפות אותך ממה, אח שלי, הכל בסדר, אני בריא, אז אני לא אשכח את החבר'ה הברסלבים, הידידים שלי שיצאנו מצפת, לבקר אצל שלום, אצל הרב הברג'ל, שיחיה, הוא מברך בסוף השחרית שלו, עם יד על התניה, של אדמור הזקן, ומברך אנשים. הוא לקח את החסידות, מה הגוון שלו, מה המקום שלו, מה הייחודיות שלו, התלבש ברעיון של החסידות, זה אחד. ומעביר את החסידות בגוון שלו. איך הרבי שיבח אותו. איך אנשים אוהבים אותו. אז אנחנו מגישים עושים את זה, אז הסיפור הנקודה הוא, רפאנו, למה רפאנו? אנחנו חוזרים חזרה, אחרי חוויה מרתקת. ודבר ראשון תפסתי, דבר ראשון תפסתי כשהגעתי לרב הברג'ל, אמרתי, אייל, הוא נבדל ושונה ממך, עכשיו תראה את הייחודיות שלו, לא את האחד, איך אתה חושב שהאחד צריך להיראות, כמו החטא של תלמידי רבי עקיבא, שבגלל מה אומר. כל אחד הבין את רבו כמו שהוא רואה, לא נתן מקום לראות אחרת. אתם שמים לבך, זה חוזר בסיפורים שונים, זה הכל אותו רעיון. אז כשנכנסתי לשם בתודעה כזאת, מה זה גרם לי? ליצור קרבה אליו. למה? כי אני רוצה לדעת אותו. חונן הדעת. וידע אדם את חווה. לא אהב אותה, לא הכיר אותה, לא הכניסת לחדר, לא התחתן איתה. וידע אדם את חווה. למד להכיר אותה, מה קורה מאחוריה. מה קורה מאחוריו, גם היא צריכה לעשות את אותה עבודה, הלו. מה שאני מדבר זה זכרי ונקבי, שלא תיצאו בו, הנה, אני אגיד לך מה הוא אמר, שאתה צריך ככה א', ב', ג', ד', כולנו, גם המדבר. אז כשחזרתי מאותה חוויה מרתקת של בוקר אצל הרב הברג'ל שיחיה, אנחנו חוזרים חזרה, והחבר'ה הברסלבים מפזרים אנשים. כל אחד במקום שלו כזה. מש, איזה מעשה יפה. לא שמו אותך באיזה פינה בעיר. 4:00 לפנות בוקר. אז באחד מהירידות של אחד האנשים, אז אחד מהחבר'ה הקודקודים שם אומר לחבר שיורד, אחי שתהיה בריא. אומר לו, תודה נשמה, אני בריא. הוא אומר לו, נדמה לך. רפאנו! רפאנו ממה? אני לא יודע אם אני יודע לעשות קרבה, אני אולי צריך ללמוד איך לעשות קרבה, אתה מתרפא, כשאתה רוצה ללמוד, רוצה לדעת, רוצה לדעת. איפה? תלמוד בבלי. מה זה אותיות תלמוד בבלי? תלמוד בבלי. מה, אני חושב שאני יודע איך לעשות קרבה? כן, אני יודע את זה בראש, אבל איך בעשייה? אז מה אנחנו רואים כאן? דבר ראשון שאנשים נבדלים אחד מהשני. אנחנו שונים. כאן בא לידי ביטוי השילוב המיוחד שקיים בעם ישראל. בין מרכיבים שהם משותפים לכל העם, לבין הנתיבים השונים שבהם הולך כל אחד ואחד מ-12 השבטים. יש פה איך כולנו הולכים באותו רעיון, כולנו חושבים על אותו דבר, כולנו רוצים שלום, אבל איך ליצור שלום, הציור ליצור שלום בקרבה אצל כל אחד מאיתנו הוא אחר. מי צודק? כולנו צודקים. איך אתה עושה את הקרבה? שאתה מנסה לראות, לצייר בדעתך, איך אתה מהשבט השני חושב. לוקח את הזמן לזה. להתעניין בפרטים בכוונה. איך עושים את זה בפרקטיקה? אם קשה לבן אדם לדבר, מאחר ואתה מבין מה אתה רוצה, אתה שואל את האדם האחר שאלה. שאלה מכוונת. שאלת חכם, חצי תשובה. מה הכוונה שלך היו בדברים האלה? למה אני, מה זה התרגזתי? קוד רגע הייתי מאבדת פה, וום. או מה זה נפגעתי? או מה זה נסגרתי? או מה זה התבאס לי היום? אוקיי? אתם איתי? ואפשר לעשות את זה עם מי? בזוגיות, בעבודה, עם הילדים. כלומר, יש דברים שהם משותפים לכל העם, לכולנו ביחד. הרצון לדברים מסוימים. רק הנתיבים הם שונים שבהם כל אחד ואחד מאיתנו הולך לקראת המטרה הזו. ולפעמים רק אם נשב ונשתף את הפנימיות שלנו, את עולמנו הפנימי, עם האחר, אנחנו כבר מובילים את עצמנו לנקודה. שלום פנימי בקרבנו. למה? כי ברגע זה שאני משתף, הצד השני מה מבין? עכשיו הבנתי. אתה שלחת לי ספינה כדי להציל אותי, אתה שלחת לי זה כדי להגיד לי שבעצם המצב קשה, בגלל זה שלחת כמה פעמים, ולא הייתי תקוע בדעה שלי שבעזרת השם הכל יהיה בסדר. כשאנחנו מדברים אחד עם השני אחרי איזה מריבה, בגלל שאחד לא סיפק את הציפיות של השני, כי אני רציתי שככה תתנהג או ככה תעשה, או כי זה מה שקיוויתי או זה מה שראיתי, אז אתה משתף את מה אתה ראית, מה אתה קיווית. אז דבר ראשון, מה, תלחם על זה? מה, תגיד לו אידיוט, ככה לא רואים? אם אתה באמת ברמה הזאת, אחי, אז אתה לא במקום הנכון. אחותי, את לא במקום הנכון. חד וחלק. איך אתה חוצפן לחשוב ככה? ככה חושבים. אתם מכירים את אלה שהם ממש חזקים? שהם יענו לא רואים אותך? זה קורה רק בזימבבו, סליחה, כי אני, כשאני מרצה בזימבבו, זה... אני כרגע הלכתי לקצה מאוד מאוד לא נעים. הרי המגמה שלי זה לחבר שני הפכים, זה שלום. אז איך אני עושה את זה שמה? כשאני מבין שדעה מאוד שוללת אותי, כל מה שאני יכול לעשות זה לסגת. לא לדבר. כי כרגע הבן אדם לא נמצא במקום הנכון להקשיב. ולזה, בסדנאות לתקשורת שאני מעביר, יש תודעה אחרת שאתה מפעיל. כמו קוד. מה עליך לעשות עכשיו? כדי לא להשתגע. ולהתאפק, ולשחרר, ולהרפות. אבל זה לא הנושא עכשיו. הנושא הוא שכשאתה לומד לשתף את הדברים שלך, יקרה עוד משהו בתודעה שלנו. לא רק אולי התרחקות, יכול להיות שגם כן, אם הייתי מבין שזו הכוונה שלך לכתחילה, אז אולי הייתי קצת לא מתכסח עליך. לדוגמה, מי שהביאה סמלת כלולות לחתונה שלה, שצרכה בגרמניה, סיפור אמיתי, למכבסה פה בתל אביב. היא כל כך רצתה את הסמלה הזו. שלחה אותה למקום טוב, שיודע כיבוס וניקוי והכל. וגיהוץ. ואני מגשר, אז בעולם הבתי משפט יש לך פתאום תביעות קטנות. תבינו למה ההבדל בין שרה לדין. כשאני רואה רק את המקום שלי, אני אהיה בדינים, אני אקפיד, אני אצטדק, אני לא אראה את השני, אני לא אהיה איתו, אני לא אהיה בשלום. אתה רואה רק את המקום שלך. איך אתה תראה מקום אחר? זוכר? אנחנו נבדלים, שונים, טיפוסים שונים. כל אחד מביא את אותה קערה, אבל כל אחד בכוונות שונות. בואו נחזור לדוגמה. היא נותנת את הסמלת כלולות שלה. רק מה? אותו זה עשה טעות קטנה. ובגלל שהוא עשה את הטעות הקטנה, הוא עיכב לה את הנתינה של הסמלה וחיפש דרכים איך לתקן את הטעות. רק היא, כשחיכתה כל כך לסמלה וכבר לחץ הכלולות מגיע, מה היא חושבת? עוד לא סיימת עם הסמלה שלי חוצפן לפני כמה זמן הבאתי אותה. עכשיו, אתם מסכימים איתי ששניהם רוצים את הסמלה? היא רוצה אותה אליה, ומה הוא רוצה? גם לתת אותה אליה. אתם מסכימים איתי? זה המעשה הדומה בתודעה. פה אנחנו בשלום. רק מה? הוא לא יכול לתת כי קרתה טעות, נכון? קרתה טעות. היא לא יודעת שקרתה טעות. הוא יודע שקרתה טעות. אבל מה הכוונה הטובה שלו היא? לתקן. הוא רצה לעשות לתקן. הדבר הזה הגיע לתביעות דין וכסח עד שהם ישבו עם המגשר ושמעו את העולם השלם אחד של השני. כשהלקוחה שכל כך רצתה את הסמלת הגלולות שקנתה בגרמניה במיוחד, שמעה שהצד השני כל כך מצטער, והוא כל כך חיפש תיקון. מה קרה? היא דרשה פחות כסף. וזה מה אנחנו רוצים, נכון? רוצים לשלם, אבל הלו, יש גבול כמה נשלם, נכון או לא? אתה לא יכול להיות פרזית, לא, אני לא משלם בכלל. או אם אתה לא משלם בכלל, אתה תקוע במה? חוסר שלום. צא אתה קצת מהמקום שלך, אתה תצא קצת מהמקום שלך. איך אני יוצא מהמקום שלי ויוצר קרבה, מהמקום שלי אחד לשני, מתחילים לגלות את העולם הפנימי אחד של השני. משתפים אותו, משתפים אותו. משתפים את הפרטים בתוכי עם האחר באירוע. למי יש סובלנות? סובלנות לא קונים בכל חנות, אשתי אומרת. זה מה שמגדל סובלנות. זה מה שמעריך תפתיל. כי מה אתה עכשיו? טוב, 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 בוא נראה עולם שלם. אתה אומר את זה לעצמך. זה התיקון. בוא נעשה התיקון. אז אנחנו נבדלים אחד מהשני, כלומר כולנו רוצים את אותו דבר. זו הייתה דוגמה ששניהם רצו להחזיר את הסמלה, אבל קרה פה משהו. וכשהם התחילו להסביר אחד השני, אמרנו גם מה קורה בתודעה. אז לא רק נריב ונהיה בקסח, ואני לא רואה אותך ואתה תשלם לי וזה, אלא מה יקרה? יותר, אבל אנחנו אמרנו, על זה אנחנו מתמקדים. לא על הקטע ששם מה אתה צריך לעשות לסגת, אין עם מי לדבר דין. למה ככה רוצה הבורא עכשיו שתעבור איזה עניינים? ואתה צריך לקבל את זה. ושם אתה צריך לעשות מסע אחר לגמרי, להבין תובנות אחרות לגמרי. אוקיי, אני מובן? כן, יפה. אז אמרנו, שנינו רוצים משהו, אבל יש נתיבים שונים. זה מה שראינו אצל השבטים, ובוא עכשיו נסיים לענות על השאלות. שני הדברים הללו מיוצגים בשני סוגי הקורבנות. שאלנו, למה קורבן המשכן שונה מקורבן המזבח? הקורבנות לחנוכת המשכן מייצגים את המרכיבים המשותפים לכל חלקי עם ישראל ולכל 12 השבטים. להיות טוב אחד לשני, להתקרב אל השם וכו' וכו'. משותף. לכן אין צורך לפרט שוב ושוב את מעשיו של כל נשיא. ודי בפסוק אחד הכולל את סיכום כל הקורבנות. זה היה עם המשכן. הכללי, הרעיון הכללי, המשכן. אבל כשמגיעים למזבח זה פרט. לעומתם הקורבנות לחנוכת המזבח, המזבח בתורת החסידות, המבארת את חוכמת הזוהר הקדוש, הן רבי שמעון בר יוחאי והן הארי הקדוש, המבארת אותם בשפה יותר פשוטה, מסבירה בעצם מה זה המזבח, זה חלק ממך, כי היום המשכן הוא בתוכנו. איזה חלק זה המזבח בתוכך? הלב. הלב, יש חיצוניות הלב ופנימיות הלב. הערת סוגריים, כשאנחנו לומדים על הטיפוסים השונים, יש אנשים שהם בחינת חיצוניות הלב, ויש אנשים שהם בחינת פנימיות הלב. איך זה בא לידי ביטוי? האם צריך את שניהם? במפגש אחר. זה awareness, מודעות. מודעות נכונה תביא אותנו לשלום. וזה כל העניין היהודי של הפצת המעיינות ורבי ישראל בעל שם טוב. שמשיח יתגלה רק כשנפיץ את החוכמה הזאת, כלומר משיח מביא את השלום, את הטוב, את האחווה, כשנפיץ את החוכמה הזאת, אז משיח יבוא. זה מעין תורתו, זה מעין התורה של הגאולה, שעליה אנחנו מתפללים 4 פעמים ביום, זוכרים? אז אל תדאגו, הקדוש ברוך הוא גילה לנו את מי? רבי שמעון בר יוחאי, ואחרי זה את מי? הארי הקדוש, ואחרי זה את מי? רבי ישראל בעל שם טוב, ואחרי זה את מי? אור החיים הקדוש, ואחרי זה את מי? רבי נחמן מברסלב, ואחרי זה את מי? ובאותה תקופה, את אדמור הזקן, מייסד חסידות חב"ד, ואת כל שושלת של שבעת הצדיקים. שמה המגמה שלהם? להביא אותך לתודעה של שלום דרך הבנת החוכמה האלוקית. וזה תורת החסידות שהיא לוקחת את החוכמה האלוקית ומפרשת לנו אותם בהבנה יומיומית. ומה זה המזבח? הלב. יש חיצוניות הלב ופנימיות הלב, וכל אחד הוא סגנון אחר. וכאן, מה אנחנו מבינים? שנכון, אמנם הבאתי את אותו מעשה, אותו מעשה עשיתי, משהו שדומה. גם אני רציתי שיהיה טוב ביני לבינך, גם אני בעצם חשבתי שאני רוצה ככה כמוך, רק הלב שלי שונה. הנתיב שלי, נתיב הלב, שונה. וכשאתה לומד להכיר שלך יש נתיב לב שהוא שונה מאחר, אתה מכבד את הייחודיות שלך, ואתה לומד לכבד גם כן את האחר, את הייחודיות שלה של השני. רק כשאתה לומד לראות את הייחודיות שלך, לומד לעשות שיקוף על היחידיות של האחר, ואז אתה יוצר קרבה. למה? כי אתה רוצה לשמוע את הייחודיות שלו. כי אתה מבין שיש פה עולם שלם, אני רוצה לדעת את הפרטים. ועל ידי זה אמרנו שאני יודע את עולמו הפרטים, אני יודע את הכוונה, מה עומד מאחורי הסיפור, אני מתקרב אליו, יוצר קרבה. ופה התעכבנו. איך אני יוצר קרבה? גילוי עניין אמיתי בצד האחר. גילוי עניין אמיתי בצד האחר אומר שמיעת פרטים, אומר שאני נכנס להקשבה. הגוף שלי יהיה במצב של הקשבה אם אני אפנים את התובנה הזאת. אני אגיד סליחה, כרגע אני לא פנוי, אני מאוד רוצה להקשיב לך ולראות מה אתה אומר, נדבר בעוד שעתיים. יש תשובות, יש תשובות, כן, נעים מאוד. אז יש צריך לדעת כל פעם לעבוד עם. אז אמרנו שישנם את השבטים, שכל נשיא נגע בעניין כללי שנוגע לכולנו, והביא פסוק אחד את אותו קורבן. אבל למה הזכירו 12 נתיבים? כי כשזה מגיע לחנוכת המזבח, לא כמו חנוכת המשכן שזה דבר כללי, אלא חנוכת המזבח דבר פרטי, וגוף הפרטים זה הלב. כל אחד יש לו כוונת הלב אחרת. וכשאתה מסביר בעצם את כוונת הלב שלך, ושומע את כוונת הלב של האחר, בדיבור מעשי, בדיבור, אתה יוצר שלום פנימי, אתה מוביל את עצמך לשלום פנימי. כי קודם כל מה? השמעת את עצמך. אתה מרגיש טוב. השמעתי את עצמי, הקשיבו לי. הזדהות, אמפתיה. אז אתה, עכשיו אתה מבין אותי. אז אני מוביל את עצמי לשלום פנימי. ומצד השני, גם השני מרגיש בשלום, למה? כי הוא מתחיל להבין פרטים שהוא לא ראה, והוא מתחיל לעשות חיבורים, וזה מתחיל יותר להסתדר. עכשיו, טוב, טוב, יורד קצת האש. אבל בכל זאת. ואז מה? איך אתה יכול לשמוע את הבכל זאת שלו? עכשיו אתה לוקח את התפקיד של, בוא נשמע את הייחודיות שלך. בוא נשמע מאיפה אתה באת, מה הלב שלך היה שם, מה כוונת הלב שלך הייתה שם. לכן מאוד בתקשורת, עצה, נסי להיות בהתחלה קצר וקולע. מתי? כשאין זמן, יש 10 דקות, אבל אם יש שעה, דברו. לכן באופן טבעי, מה אני גם, בוא נוריד את זה גם זה למעשה. תאמר אם יש לך 10 דקות או שעה. תכוון את השני. ואם אתה לא רוצה לדבר איתו בכלל, כי אתה לא רוצה לצור קרבה, אז הבנו מה לא עושים. אני לא אגלה לך, אבל מה אני כן אגלה לך בדרך האור? אני מעוניין כרגע להגיע למקום אחר. לכן אני מתנהגת בצורה אחרת, וזה מה שאתה רואה, זה מה שאת רואה. ואז מה אתה מכניס את השני למה? למנוחה. מי אמר שככה צריך לעשות? יש אומן בראשית או אין אומן בראשית? זו הדרך או זו לא הדרך? גם לך, גם לא זה מתאים. שחרר. זו הדרך. כל דרך אחרת מחלה אנרגיה, גומרת עלינו. בזבזת הרבה זמן. ולפעמים צריך להגיד בצורה נוקבת, כי השני לא מבין. והכי טוב, כל תלוי בך. אם הדבר מאוד קריטי, ואתה צריך ליצור ריחוק, נתק, נתק, נתק. מספרים, עניינים, אין מה לעשות. כי הצד השני כל כך קשה. עד שהוא נהיה אלים, אתה ככה צריך להיות, את לא בסדר, אתה לא... זה לא הזמן. גם זה לא הזמן לדבר על זה. כל אחד ואחד מ-12 השבטים עובד את השם. איך העבודה שלו, איך הלב שלו, אינו דומה לרעהו. לכן חוזרת התורה ומפרטת את זה. כל נשיא את קורבנותיו. בגלל זה חוזרים 12 פעמים על הבאת המעשה הקורבן, ולא מזכירים אותו פעם אחת. כי שאלנו שאלה, למה במשכן מזכירים אותו משפט אחד? כי זה נושא כללי. אבל כשאתה מגיע לכל שבט ושבט, לחנוכת המזבח, הקורבן שהם הביאו, אותו קורבן, אותו מעשה דומה, אבל הכוונה מאחור השונה, לכן התורה מציינת כל שבט ושבט בדיוק את אותו דבר. לא בזבזו מילים. כדי שאנחנו נפנים עד כמה הקדוש ברוך הוא מכבד כל אחד ואחד את הייחודיות שלו. בטח שאני צריך לכבד את הייחודיות של האחר. ולפעמים היא לא מתאימה לשלי. והדיבור, הגילוי של הכוונה מאחורי הדברים, יעזור לי להתקרב אליו וליצור את השלום. מלמדת אותנו התורה שכל אחד ואחד מהנשיאים הקריב את הקורבנות מתוך כוונות מיוחדות, ומבחינה זו אין קורבנו של האחד דומה לרעהו. אנחנו מגיעים לסיכום. רק המעשה עצמו אחיד, המעשה עצמו, אבל כל שבט עובד את השם בכוונות המיוחדות לו ולדרכו. אפשר לתת לכם דוגמה שלפעמים מעלה חיכוך בחברה? ניקח דווקא את הגוון הדתי, ניכנס גם בדת דתיים. אני מזדהה עם זרם חבד, יש לנו נושא של המשיח. אז הרבה מסתכלים, מה משיח? מה אתם קופצים עכשיו עם משיח? מה השיגעון הזה? גם אני מאמין במשיח, גם אני רוצה משיח. אבל מה עשיתם מזה? מה אתם עפים על זה עכשיו? מה אתם דוחפים את זה בכל פינה? דגלים, יאללה ביתר, יאללה, מה אתה? מה נוצר פה חיכוך? חוסר אחווה. אני מתחיל לחשוב על האחר, בין אני רוצה כי אני חושב שהוא מגזים. ואכן לדעתי, לנתיב הלב שלי הוא מגזים. כי גם אני רוצה משיח בכלליות, רק איך אתה חושב משיח זה אחרת, ואיך אני חושב משיח זה אחרת. מה זה משיח? אז כתוב בכתובים שלא יהיה עוד חוסר בעולם, לא תהיה קנאה, תחרות. לא תהיה שנאה. אז אם אני מבין את זה מה זה משיח, אתה יודע כמה אני רוצה את זה? לא, גם אני רוצה את זה, מה אתה חושב שאני לא רוצה את זה? לא אמרתי שאתה לא רוצה את זה. רק אני כל כך מהנתיב הלב שלי, פנימיות הלב שלי, מהשבט שמבו אני בא, אני מרגיש את הנקודה הזאת של הגאולה כל כך. אז מה אני? מתלהב, יאללה ביתר, יאללה. רק כשאני מסתכל על זה מה אני חושב? זה צעק אני. נכון, אתה צודק, מותר לך לחשוב ככה. אבל איך תהיה איתו יותר ביתר שלום ותראה אותו ותקבל אותו? זה הייחוד שלו. ככה הוא מרגיש את זה, ככה הוא עובד את זה, כי מה הוא חושב? לא רק שיש שלום ואחווה, אתה ואני רוצים את אותו דבר, ולא תהיה קינה ותחרות, אלא אני גם כן חושב שאני צריך לפעול להביא את זה. ואיך אני פועל להביא את זה? כשאנחנו עושים מפגשים כאלה. כשאנחנו מפיצים את מעיינות התורה. לא כפייה דתית. לא מיסיונריות, לא, לא, בבא, לא. יש לי כוונה רצינית בזה. זה בא מאיפשהו עמוק בלב. בסדר, תירגע, בשבילי אני במקום אחר חזק. אוקיי? וכל אחד משלים אחד את השני. אחדות בתוך הייחודיות. שלום פנימי, שלום גלובלי. מה? אני בשלום עם זה, שזה הגוון שלי. אתה יכול לבחור אם להיות בשלום עם הגוון שלי. אבל אם אתה לא, אתה רואה רק את עצמך. וזה לא מביא לשלום. הרמז הגדול שתמון כאן, ובגלל זה רשי, בפשט של תורה, בחמש חומשי תורה, מביא את הביאור של רבי משה. הוא מביא בעצם את הביאור שהוא ראה אצל רבי משה הדרשן. מיסודו של רבי משה הדרשן אמר הרבי, למה רשי מביא דווקא את הביאור הזה? כי רבי משה הדרשן הביא את הרמז הגדול הזה. איזה רמז גדול? השונות, הגוונים והטיפוסים. אנחנו נבדלים בעבודת הלב שלנו. איך אנחנו מגיעים ליעד? אבל כולנו רוצים את אותו יעד. כלומר, אני רוצה משהו מסוים, אני חושב על משהו מסוים בצורה מסוימת, יש לי כוונה שעומדת מאחורי המעשה שלי, מהמחשבה שלי, יש לי רעיון. יש לי ציור שלם איך אני רואה את הדברים. את הכוונה עלינו לחתור לחשוף על ידי דו שיח פשוט. כלומר, כל שאלה או דיבור כלשהו שאני משוחח בהתחלה, בתחילה, בתקשורת, אני מנסה לתת מקום להבין את הכוונה מאחורי הדברים של האחר. זה ההתחלה, זה יוצר את הקרבה. זה הרמז הגדול. בגלל שאנחנו שונים ונבדלים, תראה את השונות, תגלה את הנבדלות. תפנים את זה באמת, אתה תתנהג בדיבור ובמעשה שלך, בצורת הגוף שלך, בתקשורת שלך, שאתה רוצה לקבל, אתה רוצה לגלות עניין. במה? בכוונה של האחר. כי למה? כי הוא נבדל. הוא חושב איתך על אותו רעיון, אבל הוא שונה. האיך שלו, הציור שלו, כיצד הוא מתאר אותו, הינו שונה. כלומר, יש משהו שדומה בינינו בתקשורת, ויש משהו ששונה בינינו. את שניהם אנחנו צריכים לחשוף. יש מעשה אחד שכולנו עושים, כולנו רוצים לעשות מעשה אחד, אבל כוונות שונות. יש פה אחדות בתוך הייחודיות. מה האחדות? שנינו רוצים משיח. רק איך להביא אותו, הציור, אצל כל אחד ואחד מאיתנו שונה. אז אם אני לא לוקח זמן ומקום, ועושה הכנעה, הכנעת האגו, שהאגו מרוכז רק בעצמו, ומנסה לדעת את האחר, לגלות מה בעצם, על מה האגו שלו בנוי, מה זה בעצם האגו, המחשבות שלך, כוונות שלך, תגלה, תחשוף את זה. גם כשאתה בריב גדול עם מישהו, זכרו, רמז גדול, איך תביא את השלום? תגלה לו את הכוונה שלך. אני חייב להתרחק, כי כשאני איתך, אני הולך לאיבוד, אני לא יכול לעצור את עצמי. אתה סוחף. אבל אני לא יודעת להתנהל עם זה כמוך, ואני חייבת לקחת צעד אחד אחורה, ולשמור על עצמי. וזה לא משהו אישי. וזה אחרי שעשינו עם עצמנו בעצם, מה הכוונה שלי? מה אני רוצה פה בעצם? נכון, בשפה הפשוטה, יצר הרע, מה זה יצר הרע? רע, אותיות, רצון עצמי. היצר הרע מקוון אך ורק לרצון העצמי שלו. מה זה להוציא את היצר הרע? להוציא את עצמך רק מהרצון העצמי שלך ולראות עוד רצון, ווואלה, זה לא כמו שלי. אבל מה לעשות שהוא נבדל ממני והוא שונה ממני? אין מה לעשות. במקומות מסוימים הוא יהיה איתי, במקומות אחרים הוא לא יהיה איתי. מה, אני לא רוצה לקבל את זה? קבלה, acceptance. אתה לא רוצה לקבל את זה? חיכוכים, חוסר שלום. והתורה ירדה לעזור לך ליצור את השלום. וזה מה שמביא הרבי בשיחה, שבעצם זה תודעת הגאולה. זה המקום הגאולתי שבו אני מוציא את עצמי, גואל את עצמי. גאולה פרטית, ובעזרת השם גאולה כללית לכל עם ישראל. בשורות טובות, תודה רבה על ההקשבה.